אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
שלום לכם, מאזינות ומאזינים. בתוכנית הקודמת דנתי באותו קטע בבשורה על פי מרקוס, שבו מדבר ישוע על מכשול האושר. מי שהולך בדרכי האלוהים, נוכח לדעת שאהבת הרכוש והאושר היא מכשול בפני כל מי שרוצה ללכת אחר ישוע ולקיים את רצונו. ישוע מכריז בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, שהעשיר אשר רוצה ללכת אחריו ולזכות בחיי עולם, חייב לנתק עצמו מן הקשר אל הרכוש והכוח שהאושר מקנה לו. מי שאינו יכול להשתחרר מהתלות בתענוגות החיים שהאושר מקנה לו, לא יוכל לחזור בתשובה או לזכות בחיי עולם. את הדיון על האושר מסכם ישוע בפסוק 31 שבפרק י' בבשורה על פי מרקוס. אבל ראשונים הרבה יהיו אחרונים, ואחרונים הרבה ראשונים. הדרך שבה העולם מארגן את המעמדות בחברה ומחליט מיהו ראשון ומיהו אחרון, היא דרך הפוכה לזו שאלוהים מסדר. הרבה מהאנשים שהיו ראשונים בחיים אלה ונהנו מתענוגות העולם יהיו אחרונים במלכות השמיים, אם בכלל יגיעו לשם. בקץ העיתים יתרחש מהפך שבו הדברים שאלוהים מעריך יתגלו לעיני כל, והמאמצים שהאדם עושה כדי להשליט על העולם את הערכים שלו יתגלו כריקים מתוכן. יונה הנביא מסכם את הרעיון בפסוק ט' שבפרק ב', משמרים הבלי שווא, חסדם יעזובו. ירמיה בפרק ב' ופסוק י' ג' אומר, כי שתיים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בארות, בארות נשברים, אשר לא יכילו המים. ומשלי פרק י' ופסוק כ"ח, בוטח באושרו, הוא ייפול, וכעלה צדיקים יפרחו. בקטע הבא, מדבר ישוע בפעם השלישית על מותו ותקומתו מן המתים. סיפור העלילה מוצא את ישוע וחבורת התלמידים שאיתו בדרכם לירושלים. הם היו בדרך עולים לירושלים, וישוע הולך לפניהם. חרדה קיננה בליבם, וההולכים אחריהם פחדו. לקח שוב את השניים עשר והחל להגיד להם מה שעתיד לקרות לו. הנה אנחנו עולים לירושלים, ובין האדם יימסר לראשי הכהנים ולסופרים. הם יחרצו את דינו למוות, וימסרו אותו לגויים. הללו יהתלו בו, וירקו בו, ילקו אותו ויהרגוהו, ואחרי שלושה ימים יקום. הביטוי לעלות לירושלים הוא דו משמעי, לעלות בדרך העולה בהר, ולעלות מבחינה רוחנית לעיר הקודש. פסוק 32 מרמז על כך שהחבורה לא הייתה לבדה, והדרך הייתה כנראה הומה בעולי רגל שעלו לירושלים לכבוד חג הפסח. נאמר על התלמידים שהם התייראו מפני הכניסה לעיר, הגדולה המלאה ברשויות רומיות ויהודיות, סופרים וכהנים מיוחסים. והנבואה של ישוע, אודות הסוף המר בירושלים, הוסיפה לחשש מפני הבאות. ישוע שהלך בראש החבורה, חיזק את ליבם של התלמידים בנוכחותו, אולם החבורה הייתה שרויה במתח. ואז כדי להסיר כל ספק מליבם, הוא לקח את התלמידים לצד הדרך, ומסר רק להם את הנבואה בפעם השלישית. יחסית לנבואות הקודמות על הצליבה, נבואה זו מפורטת יותר. כאן מדבר ישוע בפירוש על גזר דין מוות ועל המשפט שיערך לפני כן. על מסירתו לגויים ועל היתולים, ההשפלה, ההלקאות והצליבה. הפירוט שבנבואה מרמז על כך שהצליבה ממשמשת ובאה, ונהיה גם ברור לקורא שישוע ידע לפרטי פרטים את אשר יקרה אותו בירושלים. נבואה זו מדגישה את הדחייה המוחלטת של ישוע מצידם של מנהיגי היהודים והגויים כאחד, ואת ההשפלה והכאב הנורא שיצטרך לסבול לפני ובמשך הצליבה. מיד לאחר ההכרזה הזו ניגשו אליו יעקב ויוחנן בן זבדאי ואמרו לו, רבי, חפצים אנו שתעשה למעננו מה שנבקש ממך. שאל אותם, מה אתם רוצים שאעשה למענכם? השיבו לו, תן לנו לשבת אחד לימיניך ואחד לשמאלך בתפארת כבודך. התלמידים פשוט אינם קולטים את המסר שישוע העביר להם זה עתה. ישוע אמר להם שהוא עולה לירושלים למות, והם באים אליו בבקשה למלא את משאלותיהם. זה פשוט לא מתיישב עם מה שנאמר להם. נניח שיצאנו, אני, אשתי והילדים, לטייל בחיק הטבע, ולמרבה הצער, אשתי נפלה ונפצעה, ואני אוסף את הילדים ואומר להם, בואו ילדים, נחזור מהר לאוטו, אנחנו צריכים להביא את אמא כמה שיותר מהר לבית החולים. והילד רץ קדימה וצועק, אני יושב מקדימה, אני הראשון. ואחותו עונה לו, זה לא צודק, אני לא הייתי מוכנה, אני רוצה לשבת בכיסא הקדמי. אתה תמיד יושב שם. ואמא שוכבת על הארץ ונאנחת מכאב. זה לא מתקבל על הדעת. באיזה עולם חיים התלמידים? על מה הם חושבים? ישוע מכריז שהוא עומד למות. הכרזה רצינית, חמורה וקודרת. והתלמידים מתחילים לדבר על משאלות ליבם. ולא סתם משאלה, אלא אנחנו רוצים להיות הגדולים מכולם. תן לנו לשבת אחד לימינך ואחד לשמאלך בתפארת כבודיך. לפי הבקשה, אפשר להניח שהתלמידים מקווים עדיין שישוע עומד להיות מלך בירושלים, והם מתעלמים ממה שזה עתה נאמר להם. אכן ההמון ימשיך ללכת אחריו, וזרם המעריצים יגדל לקראת הכניסה לירושלים. אבל ירושלים לא תזכה לראות את ישוע עולה על כס המלוכה, אלא על הצלב, ואלה לימינו או לשמאלו לא יהיו שליחים מכובדים, אלא פושעים שדינם נגזר למות בצליבה. הדאגה שלי היא לא התלמידים ואפילו לא הילדים, הדאגה שלי היא עם עצמי. כמה פעמים התפללתי וביקשתי את האל לעשות בדיוק מה שאני רוצה, כשחשבתי שאני יודע יותר טוב ממנו למה שאני זקוק. וכשאני דורש ממנו משהו מתוך רצון אנוכי ושאיפה להרוויח משהו. התלמידים רצו להשיג כוח וכבוד לפי הסטנדרטים האנושיים הרגילים, בשעה שהוא חוזר או מזכיר להם שהם שליחים של עבד אדוני העומד למסור את חייו. אמר להם ישוע, אינכם יודעים מה שאתם מבקשים. האם יכולים אתם לשתות את הכוס שאני שותה או להתאבל בטבילה שאני נטבל? אמרו לו, אנחנו יכולים. השיב להם ישוע, את הכוס שאני שותה תשתו, ובטבילה שאני נטבל תטבלו. אך לשבת לימיני או לשמאלי, אין בידי לתת, אלא לאשר הוכן להם. מתי כותב שגם אמם של יעקב יוחנן הייתה מעורבת בבקשה, אולי כדי להפחית מהבושה של שני השליחים המכובדים. ישוע אינו מגנה את הרצון שלהם לגדולה או להישגים. הוא מאשים את הרצון שלהם להשתמש באל, כאמצעי להגשים את השאיפות האנוכיות שלהם לגדלות. זהו רוע ושימוש לרעה ביכולת שניתנה להם להתפלל ולבקש עזרה. הכוס שישוע ישתה ושתלמידיו צריכים גם הם להתכונן לשתות, היא הכוס של העצב והסבל שתינתן קודם כל לאנשי האלוהים. ישוע רואה את ההתנגדות וההתקפות שיבואו עליו, לא כמו גורל מר, אלא כמו משפט שחרץ האלוהים. שני נקודות חשובות עולות מסיפור זה. ראשית, אין אפשרות לדעת את הגמול שיקבל כל אחד מאיתנו באחרית הימים. משום שרק אבינו שבשמיים יודע כל מה שיקרה. ישוע אמר בקשר ליום שבו יחזור, אבל את היום ההוא והשעה אין איש יודע, גם לא מלאכי השמיים וגם לא הבן, אלא האב לבדו. אבינו שבשמיים שומר אצלו את הפרטים על העתיד לבוא. אין לנו מושג מה בדיוק יקרה מחר, בעוד חודש ובאחרית הימים. רק אלוהים שבשמיים מכיר את הפרטים. אין פרוטקציות ושריון מקומות במלכות השמיים. הקשרים המיוחדים שלהם עם ישוע מעידים על ישועתם ועל תפקידם החשוב ביסודה של הקהילה, אבל לא יותר מזה. ושנית, העתיד אכן יביא עמו גמול על מעשינו, אבל את תשומת הלב צריכים לתת לחיים כאן ועכשיו ולמופת של ישוע עבורנו, כי לא לנו להתעסק בספקולציות בנוגע לדברים שהתרחשו בעתיד הרחוק. קרא להם ישוע ואמר להם, אתם יודעים שאלה הנחשבים למושלים בגויים, רודים בהם והגדולים שבהם שולטים בהם. אל יהי כן ביניכם, אדרבה, החפץ להיות גדול בכם, יהיה משרת שלכם, והחפץ להיות ראשון ביניכם, יהיה עבד לכל. כי גם בן האדם לא בא כדי שישרתו, אלא כדי לשרת ולתת את נפשו כופר בעד רבים. זה מה שקיפה כותב באיגרת הראשונה לקיפה, פרק ד' ופסוק 11. איש כי ישרת, יעשה זאת מתוך הכוח שנתן לו אלוהים, וזאת למען יכובד האלוהים בכל. אלוהים ברא אותנו עם הרצון להשפיע ולהוריש משהו בעל משמעות, אבל לא למען עצמנו, אלא למען אחרים ולמען מלכות השמיים. הוא מתנגד לאלה שמעוותים את הכוונה המקורית ורוצים לקדם את עצמם מעל לכל ועל חשבון אחרים. יוחנן ויעקב חושבים בגאוותם שיש להם את הזכות לבקש כל מה שעולה על רוחם, כולל את המשרות המכובדות והמיוחסות שבמלכות השמיים. אבל ישוע אומר, לא, רק לאבינו שבשמיים יש את הזכות לתכנן את חיי הנצח שלנו. ומה גורם את השאיפה לגדלות? שמעו העשרה והחלו לכעוס על יוחנן ויעקב. שאיפות אנוכיות לגדלות אינן מביאות לשלום ואחווה. הן מביאות למחלוקות, קנאה ויריבויות. מדוע כעסו השליחים האחרים? משום שכל אחד מהם רצה לשבת לימינו של ישוע, ומכאן שהקנאה דיברה מתוך גרונם. נראה שלדרשה של ישוע בפרק ט' כתגובה על הוויכוח שלהם על מי שיהיה גדול יותר במלכות השמיים, לא הייתה השפעה עמוקה. וישוע מסביר להם איך להשיג את הגדולה האמיתית. בפסוק 30-43, הוא אינו מגנה את השאיפה לגדלות, אלא מעמיד אותה באור הנכון ומגדיר מחדש את המושג גדלות. הדרך לגדלות אמיתית היא לא בבניית תדמית של אדם גדול ובעל השפעה שמשפיע על האחרים לנהוג כרצונו בכוח ובאיומים. הדרך לגדלות אמיתית קשורה לשירות, לא לשלטון כמו הגויים שרודים באחרים והגדולים שבהם שולטים בחלשים שבהם. כשהוא מדבר על המושלים בגויים, הוא מתכוון לרומאים ולסגנון השלטון שלהם שהיה סנו על היהודים. בעולם הרומאי, ובמידה רבה גם בעולמנו, כל דעלים גבר, ורק החזקים שורדים במשרות הנחשקות. הדרך להתקבל לעבודה או להחזיק בה כרוכה בהכנעת היריבים הפוטנציאליים ובהעמדת מכשולים בפני ההתקדמות שלהם. אולם מלכות השמיים מתנהלת על פי עקרונות שונים. דווקא עניי הרוח ירשו את המלכות, ומי שרוצה להיות ראשון חייב לשרת את האחרים. אדם יכול להשתחרר מהשעבוד לכוחות ששולטים בחברה רק אם יקנע לרצון האל ויצניע לכת. אפשר לשרוד יפה ולהצליח בחברה גם כמאמין שחי בענווה ומשרת את האחרים. אנשים יודעים להעריך את התכונות האלה, ובמיוחד שהן משמשות כעדות לחיי אמונה ושירות של האלוהים. מכאן נובע הרעיון המשיחי של השירות, והוא מסמן שינוי רדיקלי בתפיסה של השירות. השירות לא צריך לשמש את האדם באופן אנוכי, כדי שיוכל בסופו של דבר להשתחרר מהצורך לשרת ולהתעלות מעל לאלו שמשרתים אותו. השירות היא דרך חיים. ואדם שתודעת השירות מנחה אותו, לא יתנסה כאשר הגיע למעמד בחברה. להפך, הוא יישאר צנוע בידיעה שהוא צריך להמשיך לשרת, אם הוא רוצה שישרתו אותו. ישוע הוא המופת שלנו, והוא בא כדי לשרת אותנו. ולכן אנו, שהולכים בדרך שהוא התווה, יודעים שבשירות אנו מגשימים את יהודינו. השירות הנכון בא לידי ביטוי, במיוחד בקהילת המאמינים. רק מי שמשרת את יתר האחים בענווה ובצניעות, דואג לשלומם וממשיך לשרת אותם גם כשהוא מגיע למעמד בקרב האחים, רק אדם כזה יכול לשמש כרועה קהילה שדואג לכל אחד מהחברים שבקהילתו. פסוק 45 הוא לדעתי הפסוק המרכזי בבשורה של מרקוס. כאן מגדיר מרקוס מיהו ישוע, בין האדם ובין האלוהים, המושיע של העולם. כי גם בין האדם לא בא כדי שישרתוהו, אלא כדי לשרת ולתת את נפשו כופר בעד רבים. ישוע מכריז שהוא לא בא על מנת שישרתוהו כמלך, אלא לתת את השירות העיקר ביותר שאדם יכול לתת, להקריב את חייו ככופר בעד רבים. בישעיה פרק נ"ג לפסוק 12, בסיומה של נבואה חשובה על המשיח נאמר, תחת אשר הערה למוות נפשו, ואת פושעים נמנע, והוא חטא רבים נשא, ולאף פושעים יפגיע. אכן המשיח בא כדי לכפר על חטאינו. הוא לא הגיע אלינו בפעם הראשונה כדי לייסד את מלכות האלוהים על פני הארץ, הוא בא כדי לטהר אותנו מחטאינו, והוא מחולל מפשענו, מדוכא מאבונותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. הכופר הוא תשלום שנדרש כדי להציל את חייו של אדם שגרם להריגתו של אדם אחר, או כדי לגאול אדם מעבדות. מושג הקרוב לרעיון כופר הנפש נמצא בצו אדוני אל משה. משה נצטווה לקחת בשעת מפקד העם מכל בן ישראל מבין 20 ומעלה כופר מחצית השקל הקודש. בשמות פרק למד ופסוק י' ב' נאמר, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. הכתוב מורה על ניגוד בין הצורך במפקד העם, הנובע משיקולים מעשיים, ובין הסכנה שמפקד כזה עשוי לעורר את חמת האל, ולהביא מגפה, דוגמת מגפת הדבר שבאה על ישראל לאחר מפקד העם בידי דוד, בשמואל ב' פרק כ"ד. הכופר משמש גם כפדיון נפש מסכנת נגף שעלולה לבוא מידי האלוהים. השימוש של הכופר כתמורה במקום עונש בגופו של הפושע מרומז בדברי המשורר בתהילים פרק מ"ט ופסוק ח', אך לא פדו יפדה איש, לא ייתן לאלוהים כפרו, ויעיקר פדיון נפשם וחדל לעולם. אין אדם שיכול לפדות את חברו בממונו ממיטה בידי שמיים, אבל את הבוטחים בו פודה האלוהים, כמו שנאמר בפסוק ט"ז באותו פרק. אך אלוהים יפדה נפשי מיד שאול, כי ייקחני סלע. מעניין מה שאמר האל ישעיה בפרק מ"ג ופסוק ב', כי תעבור במים איתך אני, ובנהרות לא ישטפוך, כי תלך במו אש לא תקווה, ולהבה לא תבער בך. כי אני אדוני אלוהיך, כדוד שישראל מושיעך. נתתי חפרך מצרים, כוש וסבא תחתיך, מאשר יקרת ועיניי נכבדת, ואני אהבתיך, ואתן אדם תחתיך, ולאומים תחת נפשך. המילה כופר נובעת מהשורש כף פי רש, שממנו נובעת גם המילה כפרה. בקשר למוצא של הפועל כפר, הדעות נחלקות בין למחות או לחסות. בתחום האמונות של העמים השמיים במזרח הקדום, יש סימוכים לשני הפירושים, וגם ברעיון הכפרה שבמקרא, שזורים לרוב שני הגורמים, שיסודם כנראה במשמעות הדואלית של הכפרה. מצד אחד גורם הטהרה, ההסרה המוחלטת של החטא, ומצד שני החסד שמכסה על החטא. הכפרה מסירה או מכסה את החטא ואת הטומאה שנקשרת אליו. האדם שמתקרב לאלוהים בזכות דמו היקר של ישוע זוכה לחסד שמכסה על החטא ומאפשר לו לבוא אל האל בתפילה. השלב הבא יהיה הטהור של החוטא מחטאיו, שהוא תהליך ארוך של הזדקחות והיטהרות מחטאי העבר. כדרך לטהרה דורשת הכפרה את מעשה הפולחן, ועיקרו של פולחן הכפרה הוא בקורבן. הקורבן הבא לכפר על החטא נקרא חטאת, ולעיתים אשם או עולה. יש קורבנות בודדים שבאים לכפר על חטא בשגגה של היחיד או של גוף ציבורי, ויש קורבנות קבועים לשם כפרה כללית במועדים קבועים, שהידוע ביניהם היא הכפרה השנתית הגדולה בעשור לחודש השביעי, יום הכיפורים, שבו מתוודים על החטאים וטוענים אותם על השעיר לעזאזל המשתלח לתהום. נראה שגם בקורבן החטאת הפרטי, כפרת החטא נעשית על ידי הוידוי, והיה כי יאשם לאחת מאלה, והתוודה אשר חטא עליה. נאמר בספר ויקרא פרק ה' או פסוק ה'. קורבן החיה שמביא איתו החוטא לבית המקדש, משמש כתמורה לחייו שלו. במקום שהוא עצמו יצטרך לשלם בחייו על חטאו, משלם את החיה בדמה השפוך ובמותה. הדם הוא נושא הנפש, ולכן הוא יכול לבוא במקום נפש החוטא. כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יכפר, נאמר בויקרא פרק י"ז ופסוק י"א. וישוע מכריז שהוא עומד למסור את חייו ולשפוך את דמו ככפרה עבור החטאים, ובכך לשחרר אותנו מהעונש שצפוי לנו לפי הצדק האלוהי, בתקופה שבה לא יהיה מקדש ולא ייתכנו קורבנות. המושג כפרה משמש גם במובן הטכני, הזיית דם הקורבן על המזבח, וגם במובן הכללי, מעשה הקורבן כולו, כולל הוידוי, שמביא לידי סליחה ומחילה. בכל תקופת המקרא שימשו הקורבנות דרך עיקרית של עבודת אדוני, החל במנחתם של קין והבל ועד לתקנות המסדירות את עבודת הקורבנות בתקופת נחמיה. קורבנות של חיה על המזבח נבדלו בעיקר באופן שבו השתמשו בדם ובבשר. קורבנות שנאכלו על ידי המקריב היו הזבחים. קורבנות שנשרפו על גבי המזבח היו ההקטרות, עולה ואישה למיניהן. דם החיה נזרק על המזבח, ואת בשר החטאת אסור למקריב לאכול. בשר החטאת הפשוט נאכל על ידי הכהנים, והחטאת החשוב נזרק מחוץ למחנה ואינו מוקטר על המזבח. כל הקורבנות במערכת הבסיסית של הזבח, העולה והחטאת, הם קורבנות ארעי, כלומר הם באים כנדבה או חובה עבור החטא שאותו הם מחפרים. עוד קורבנות ארעיים הם האשם, קורבן עולה ויורד, מנחות ונסחים הבאים עם קורבנות אחרים להשלימם. לעומת קורבנות הארעיים מתוארים במקרא קורבנות קבע, ובראשם קורבן התמיד, ואחריו קורבנות המוקרבים בשבתות, בראשי חודשים ובחגים. הסיכום הקצר והתמציתי של הקורבן במקרא הובא כדי להדגיש בפניכם עד כמה חשוב ומרכזי היה עניין הקורבנות בחייהם של בני ישראל בתקופה המקראית. רק אם נבין את רעיון הקורבן החי ככופר לנפש האדם, נוכל להבין את הנבואה שבישעיה פרק נ"ג על עבד אדוני שנושא חטאת רבים. פרק כ' מסתיים בתיאור הריפוי של העיוור שישב בצד הדרך העולה מיריחו לירושלים. לאחר שתיאר בפנינו ישוע את דרך החיים הקשה של המאמין שמתנגשת עם צורת החיים השלטת בעולמנו, דרך חיים בלתי מובנת על ידי רוב האנשים שמתנגדים לה, הנה בא סיפור שממחיש את רחמיו הגדולים של האל, למען יתנחמו המאמינים שנמצאים בצרה, יכירו בחוסר יכולתם להתמודד עם הקשיים בעצמם, ויבקשו את עזרתו של האל. במשדר הבא נרחיב את הדיבור על ריפוי העיוור ונלווה את ישוע בכניסתו לירושלים. ועד אז, כאן במפעל דני, המאחל לכולכם ליל מנוחה מירושלים.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.